מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב ובשורות טובות. שלום דוד.
שלום בצלאל, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב. אנחנו אחרי סוף שבוע ככה קצת קשה, עם הפיגוע ביום שישי בצהריים, שבו נרצחו שניים, בהם גם בחור ישיבה ממודיעין עילית. וזה מזכיר לנו שאומנם יש מלחמה בדרום ומלחמה בצפון, עצימות כזו, עצימות כזו, אבל גם בתוך הארץ יש מלחמה.
אמרת קצת קשה, אבל זה לא קצת קשה, זה קשה, קשה מאוד. אתה יודע, אני מדפדף בעיתון, מסתכל על התמונות של אישי גרטנר, השם יקום דמו, ושל אורי יאיש, השם יקום דמו. שניהם נרצחו, אחד חייל, אחד בחור ישיבה, שחיכו בתחנת האוטובוס. ושניהם נרצחו על ידי מחבל, שפשוט ירה בהם ביום שישי. ואתה חושב על המשפחות שלהם ביום שישי בצהריים, את ההודעה שהן מקבלות על הבן, על יקיריהם שנרצחו, ואתה מסתכל שוב ושוב על התמונות גם של ישי וגם של אורי, ומה אני אומר לך? הלב כואב, הלב כואב. אתה מרגיש כאילו, אתה יודע, אני לא הכרתי אותם ולא את המשפחות שלהם, אבל אתה מרגיש כאילו מדובר באנשים שממש הכרת אותם והיית איתם יחד. בחור ישיבה וחייל, מחבל קם ורוצח אותם, מגיע לצומת, מגיע לתחנת אוטובוס, וזה מה שהורים אמורים לקבל, אתה יודע, הרי שעה, שעתיים, שלוש לפני כניסת שבת, הודעה על הילד שלהם שפשוט היה בתחנת אוטובוס בדרך הביתה והוא לא שב משם, הוא נרצח. אתה מחבר את הפיגוע הנורא והיום הזה ביום שישי בצהריים עם המלחמה מצד אחד, מהצד השני בחירות שנכפו, כן? אני תרשה לי לומר את זה, בחירות שנכפו גם על המועמדים, גם על המתמודדים וגם על הציבור עצמו. הציבור מגלה פיוק, אדישות, ובצדק רב לכל הבחירות לרשויות המקומיות, כי כל זה, כל הבחירות לרשויות המקומיות מתגמדות ליד החיים עצמם, ליד החיים האמיתיים, איך שיום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אנשים נרצחים, אם זה חיילים שמחרפים את נפשם בשדה הקרב, ואם זה הבחור ישיבה והחייל שהיו שם בתחנת האוטובוס. ודאי, זה כל כך לא מתחבר, כל העיתוי הנוכחי בעוד כמה? 10 ימים. כן. בדיוק, הבחירות לרשויות המקומיות, אבל זה החיים.
כן. טוב, לא נאריך ולא נרחיב. עוד מעט נדבר עם מישהו ממשפחתו של בחור הישיבה שנרצח ביום שישי, להבין מה קרה שם וננסה להבין מי הוא היה, מה הוא היה. אומרים בחור עם שמחת חיים גדולה, מתמיד גדול, עוד מעט נדבר עליו. ו... יש רק בשורות טובות, בואו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות נדב ארבל, שלום, בוקר טוב.
שלום לכם, בוקר טוב ושבוע טוב, אלה כותרות השעה 8. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להשלים עם הצעת ממשל ביידן להכיר במדינה פלסטינית בתמורה לפריצת דרך מול סעודיה, כך מפרסם הבוקר העיתון ישראל היום. הקבינט הביטחוני יחד עם שרים נוספים יקיים היום דיון הערכות מיוחד לקראת חודש הרמדאן, והחשש כי חמאס וחיזבאללה יציסו את השטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש כי דרישות חמאס בנוגע לעסקה לשחרור החטופים הן הזויות ומשמעותן תבוסה לישראל. הלווייתו של בחור הישיבה ישי גרטנר, השם ייקום דמו, בן 23, שנרצח ביום שישי בפיגוע בצומת ראם, התקיימה אמש. בפיגוע נרצח גם רב סרן במילואים אורי יאיש, השם יקום דמו, בן 27, ממודיעין. נשיא המדינה יצחק הרצוג חשף בוועידת מינכן לביטחון ספר של חמאס הקורא להשמדת היהודים. את הספר כתב מחמוד הזהר, אחד ממייסדי ארגון הטרור חמאס. התחזית גשום וקר. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. שמונה ועוד ארבע דקות, עוד מעט נהיה עם העניינים של המלחמה, עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אבל נפתח כאמור עם הפיגוע ביום שישי, פיגוע קשה בצומת רם, שכאמור כפי שפתחנו, שניים נרצחו שם, אחד מהם הוא בחור הישיבה, ישי גרטנר, השם יקום דמו. ייבדל לחיים, אחיו מאיר גרטנר, איתנו על הקו. בשורות טובות. מאיר איתנו?
כן, כן.
כן. הלוויה אתמול בלילה, אתם חוזרים הביתה לבית אבלים, ובטח חושבים איפה ישי.
כן, דבר קלאסי.
סליחה?
כן, כן, אמרתי. אתמול חזרנו לבית אבלים בערך בשתיים בלילה.
תספר לנו על ישי.
אז ישי, בוא נגיד, כדי יודעים, בין 23, 20, עוד מעט 23, גדל היה במורה תלמוד חמש שנים, לפני שנה עבר לקריית מלאכי, אמרת, אני הייתי שם תקופה קצרה, אמרתי לו, ישי, אתה תתחזק שם, תבנה שם מאוד. הוא הלך לשם, אתה יודע, שם זה לא, הוא אומר, תמיד קשה לי שם, אתה יודע, זה חיים קשים שם, אבל אתה יודע, של התורה עושים הכל. הוא היה אמור לחזור ביום שישי הביתה, אם יש לי אמר לו תחזור הביתה, תהיה איתנו שבת וזה, אתה יודע, לא רצה, חזר. וחזרים לא חזר מהדרך, חזר.
מאיר, בן כמה אתה?
אני שנה מתחתיו.
22.
ומספרים על ישי, בחור גם שמח מצד אחד, וגם משום, המוקד בכל קבוצה של בחורים, ככה תיאר את זה אחד החברים.
כן, כן, זה דבר שלא חולקים עליו, השמחת חיים שלו, כאילו מי שאמר לי את השם שלו, אתה אח של ישי, אתה היית את החיוך, אני כבר ידעתי ממה הוא שמח, מפנס את אח שלי ואת אח שלי שמח אותו באיזה מקום, כאילו, זה הדבר שבעלת אצלו מאוד, כאילו כל בחור מאיזה ישיבה שהוא לא היה, מאיזה תומת שהוא לא פגש אותו, אח של ישי, כאילו, הוא שאלה את המפלט של השמחה בכל מקום שהוא היה.
מאיר, אתה יודע שמאוד קשה לנו לראיין אותך הבוקר הזה. אנחנו ממש ננסים לדלות ממך מילים ברגעים המאוד מאוד קשים הללו, אבל בכל זאת, אתה יודע, בצלאל, אני כן רוצה לשמוע ממך, מאיר, מתי אתה שמעת, מתי אתה קיבלת את הבשורה הקשה, המראה הזו?
אז בעיקרון, בוא נגיד עד 3:20 בצהריים, לא ידענו הרבה, ישי לא אחד שאתה יודע שאתה מתקשר אליו במקום, הוא עונה, כאילו אתה יודע שאת הזמן שלו, קשרנו לו באחד, שתיים, הוא אמר שהוא הגיע באחד מהישיבה. לא ענה, לא הגיע, אתה יודע, זה בעיקרון זה קלאסי. עכשיו, 3:20 התקשרו אליי מתחנת משטרה, ליד בתור אח, אמרו לי, תקשיב, יש לנו זיהוי כמעט ודאי שזה הוא, כאילו אמרו לי, אתה יודע, לא, יותר נכון, לא מבלי הרבה מדי למזי, אנחנו לא יכולים להתקשר לו, אי אפשר להגיד להם כזה דבר, אתה אח, אנחנו צריכים לדעת להודיע להם את זה. ואמרתי לעצמו, אני להורים שלי לא מודיע כזה דבר. תתקשרו לאבא שלי, תגיד לו שיבוא לתחנה, שפשוט תגיד לו סתם תבוא, שהוא נפצע, שיבוא לראות לו ושם תגיד לו. אז אבא שלי פשוט יצא, הגיע דקה לפני, כמה דקות לפני שבת, כאילו, כשלושת רבעי שעה לפני שבת, משהו כזה, חמישה לפני שבת, הגיע לשם, עד שהוא זיהה אותו, הגיעו חברים, ואז בעצם נודע לכל המשפחה שהוא נפצע, כאילו, כאילו דח בישיבה שירה כדאי מזה ממש כמה דקות לפני שבת. ככה נודע למשפחה.
ואיזו שבת עוברת עליכם?
זה אבא שלי, התחלנתי לה שהספיק לחזור בשבת כדי שאיתנו לפחות בשבת אני לא יהיה עם אחים שלי הקטנים במצב כזה לבד, והוא הספיק לחזור. ואתה יודע איזה שבת יכול עליו, אבל שבת שאתה יודע ש... לא תראה את המשכות לעולם, כאילו. אתה יודע, עוברים את זה. ההורים היו קצת שבורים, אבל אתה יודע, עוברים הרבה דברים בחיים.
לא קל ולא פשוט. עכשיו מתחילים ימי השיבה וניחומי האבלים, וכשאנחנו מדברים על ישי בתקופה שלו במורה תלמוד, ברחובות, בחור ששב ולומד, מסמיד. וגם בקריאת מלאכי, כפי שמספרים החברים, ככה יצא לי לדבר עם כמה, מדברים על בחור, באמת, מה שעניין אותו היה ללמוד, אבל גם לשמח את כולם מסביב. ביום שישי נגדע ב... כדור של מרצח שפל, כשהוא בדרך הביתה. שיהיו בשורות טובות, מאיר גרטנר, וניחומים של כולנו, לכל המשפחה.
תודה רבה.
בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו, מאיר גרטנר.
תודה רבה.
קטן מישי בשנה.
כן.
הוא בן 22, ישי היה בן 23, שזה נורא. אתה יודע, הוא מדבר עכשיו, אני מתבונן על התמונה שלו, וזה נורא, נורא והיום. נחשוב על הבשורת האיוב הזו שההורים מקבלים.
אתה רואה תמונה של בחור שמח, אתה רואה סרטון וידאו של בחור שיושב בחתונה ומתופף בשמחה גדולה, בשביל לעשות שמח. זה הבחור היה מהותו שמחה, אבל אני מזועזע מדבר אחר מהשיחה הזו.
נו.
אין נועל איך מודיעים למשפחות על יקירם שנרצח, מתקשרים לאח, תגיד לאבא, תביא אותו לתחנת משטרה. אז ככה הנועל במדינת ישראל להודיע למשפחות על שיקירם נרצח בפיגוע טרור? פשוט מופתע עד הלם מוחלט מהסיטואציה הזו.
לגמרי.
טוב, שווה בדיקה הנושא הזה, ושמישהו יסדיר פה נועל יותר, יותר נורמלי מאשר צורה כזו של התנהלות.
אתה יודע, לאורי יש פורסם ש...
הוא חייל, באים עליו הביתה, ש... סליחה, נועל מסודר מאוד כשמדובר בחיילים.
לא, שאבא של אורי אמר, הוא ביקש מהקצינים שיתנו לו לבשר לבד לאימא שלו, שאורי כבר לא... שהוא לא בחיים, שהוא נרצח, בהקשר למה שאתה אמרת עכשיו על הנועל הזה.
כן.
אבל אין ספק שלא משנה מי מודיע לך, מי מודיע לאבא, לאימא, שהבן שלהם נרצח, זה נורא והיום.
מאוד, מאוד, מאוד. טוב, שיהיו בשרות טובות, בעזרת השם. שיאמר, בורי עולם יאמר לצרותם די. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו עכשיו. קובי, שלום.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב.
קשה לומר אחרי הדברים האלה,
כן.
אבל...
כן, אולי עוד לפני שתספר לנו מה קורה בסוף השבוע האחרון בפעילות צהל ברצועת עזה, מה אנחנו כן, אתה כן יכול לספר לנו על המחבל, משפחתו של המחבל, נענשו, יענשו המשפחה שלו, יארס להם הבית, מה קורה שם?
כן, קודם כל, החלטת לראות אתמול את ה... שכבר היה שלשום, בגלל קדושת שבת לא הבאנו את זה לידי מאזינינו, וטוב שכך, אבל פעילות מאוד עצימה של לוחמי משמר הגבול, של מסתערבים, של כוחות של משטרה במחנה הפליטים שואפת. שתי נקודות, אני חושב שחשוב לציין אותם הבוקר הזה בפני מאזינינו, להבין את גודל שוב האירוע. מסתבר שאותו מחבל מזוהה מאוד עם דאש, גם התדמית שלו וגם ה... דמות שלו וגם הדברים שמסביב מספרים עליו אדם עדיין בני משפחה ובחקירות של שירות הביטחון הכללי על כך שהוא עבד בישראל, כלומר הוא עבד לא רחוק מן המקום הזה שבו הוא ביצע את פיגוע הרצח בצומת בני ראים, דבר שתוכנן מראש, כך עולה מתוך החקירה מסביב, כמובן שלא אותו, טוב שהוא נוטרל וחוסל בידי לוחם מילואים שהיה במרחב הזה, אבל אתה לומד גם על הדמות שלו, גם על המקום שממנו הגיע, ולכן הפשיטה מאוד משמעותית הייתה לעבר הבית שלו, לעבר המבנה שבו התגורר, עצרו הרבה מאוד מבנה משפחתו, ומהאנשים הם מסביב להם. גם המסגרת שבה הוא פעל ועבד, לא אספר את כל הדברים, בגלל שזה נמצא עדיין בתוך חקירה, אבל פשוט חשוב להעצים את זה גם כן. על הרצח דיווחנו כבר ביום שישי, על פיגוע קשה הזה בצומת בני רם, אבל ככל שאתה למד מסביב, דומה מאוד לפעילות שהייתה גם ברעננה לפני כחודש ימים, גם שם מחבלים, אז היו שניים שעבדו בשטח ישראל, גם כאן מחבל שעבד בשטח ישראל, תכנן את הפיגוע הזה, לא יצא לפועל כבדרך אגב, לכן ישנה פעילות, כן, במשך לשאלתך, לא אגיד לך שהרגע כבר הרסו את המבנה הזה, זה ייקח את הזמן שלו, וזה סיפור גם אחר, בגלל זה נמצא בתוך...
מכל מה שסיפרת עכשיו כאן בשידור, מה שנתפס אצלי זה שהוא עבד בישראל, הייתה לו עבודה כאן.
לכן היה לי חשוב להדגיש את זה בבוקרו של היום.
ומחר יבואו השבק ויגידו, צריך לתת לפלסטינים לעבוד בישראל, כי אם לא יהיה פקעת עצבים.
עזוב, תשאיר את זה ככה, בצלאל.
מתוך ישראל.
תשאיר את זה ככה, מחבל השפל הזה, שרצח שני יהודים, חייל ובחור ישיבה, ביום שישי, בתחנת אוטובוס, עבד בישראל.
גר בישראל. כן. אזרח ישראל.
אבל עבד, קיבל עבודה.
הוא גר פה, נכון, הוא אזרח ישראלי, גר מזרח כן, ירושלים.
כן, כן. נכון, עוד פרט אחד שחשוב לומר, וגם אותו לא, לא דווח עליו, אבל לא דווח עליו, פשוט קיבלתי אותו עם מוצאי שבת, השיחות שלי עם השבת, האקדח שבו הוא השתמש, הוא גנוב, הוא גנב אותו, וגם המכונית שבה הוא השתמש לצורך הפיגוע הזה, כלומר, דפוס פעולה מאוד דומה, למה לא למדנו מזה, למה לא עשינו מזה, ולמה לא, 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 לא אוכפים את כל הפעילות של השוהים הללו, של המחבלים הללו, ראו, שמעו את התפילות שלו, לכן הזכרתי גם את הדבר של הדמות של דאיש בתוך המרחב הזה, מאוד משמעותי, כלומר אנשים מסביב ידעו את הכיוון שלו, ידעו כן. את הדברים שהוא פועל בהם, כן, דברים אתה צודק דוד, אין לי מה לומר אלא...
תקראו לי גזן, תקראו לי מה שאתם רוצים, אסור לתת להם עבודה, לאף אחד מהם, אסור לתת להם לא פרנסה, לא עבודה, לא כשהם באים אליך לעבוד, לתת להם לאכול, אסור לרחם עליהם, אין, אתה יודע, אי אפשר לזהות אותם, אי אפשר כלום, פשוט צריך לא לתת להם לעבוד בישראל, נקודה, לא לפרנס אותם, לא לדאוג לשום דבר, שיתמודדו ביניהם, בינם לבין עצמם עם הפרנסה שלהם ועם האישה שבוכה ללחם וחלב שם, פשוט אסור לרחם עליהם, כי כתוב, אתה יודע, כל המרחם על אכזרים, אנחנו יודעים את ההמשך.
כן. אגב, אחרי הפיגוע שהיה ביציאה מירושלים, תחנת אוטובוס גם, כמו ביום שישי, יש יותר הבטחה במקומות כאלה, קובי? או שאף אחד לא למד לכך?
תשמע, זה היה לשעתיים שלוש, ונפרסו בכל מיני מקומות, כולל בכניסות וביציאות מקירת בלחי, אפילו עד באר שבע הגיעו. מחשש, תשמעו, יש את החששות הראשונים
בסדר, אבל המלחמה בדרום חשובה, גם בצפון חשובה, אבל הבטחת האזרחים בתוך המדינה, אני חושב, גם היא חשובה, אני חושב, מובן מאליו, אבל אם המדינה לא עושה את זה, ומשטרה לא עושה את זה,
לכן כל מי ששואלים, גם אתה שעה זאת דומן אתמול בערב, והשידור שלנו איך יכול להיות עדיין מצב שיש יורים מתוך אשקלון לאזור אשקלון, למרחב של אשקלון בשבת, בשטח שאנחנו שולטים עליו, אז גם בבני רעים, ברור שאנחנו שולטים עליו. חלק מהלחימה שלנו, כל הדברים האלו, וצריך לגדור אותם כמה שיותר.
בהחלט. בוא נדבר על עזה, על המלחמה, מה קורה שם?
תשמעו, אנחנו דברים על שתי גזרות בעיקר. בחלק המרכזי של רצועת עזה, אנחנו תוקפים מצהל, תוקף מהאוויר, בעיקר בשני מחנות למרכז שעדיין לא טופלו בהם. עדיין, הבוקר הזה, אנחנו יכולים לומר בפתח השבוע של כמעט החודש החמישי שנכנסים אליו לתוך חודש החמישי. אנחנו מדברים על שתי תקיפות, שני מחנות מרכז, נוסרת ודיר אל בלח, ששם ישנם שני גדודי חמאס, דילגו עליהם במתכוון, לא במתכוון, כדי לדלל גם כוחות. בסופו של דבר היו צריכים גם להחזיר חלק גדול מאוד, גדול מאוד 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 אפילו של חיילי מילואים מתוך שטח הרצועה לבתיהם. אם דיברנו בתחילת המלחמה על 60-70 אלף איש, יש גם אלה שמדברים על 70-80 אלף לוחמים שלחמו בתוך שטח הרצועה. היום זה דולל מאוד מאוד, אם כדי לסבר את האוזן, לא אגיד כמה יש עכשיו בתוך הרצועה, אבל כדי לסבר את האוזן, בתחילת המלחמה, בעיצומה של המלחמה, לא בתחילת המלחמה, היו שם חמש אוגדות עם חטיבות מסונפות להם, היום אנחנו מדברים על שתי חטיבות שנמצאות בחלק הצפוני, עוד ארבע חטיבות שעובדות בעיקר בח'אן יונס, וכל המטרה היא פשוט לנקות את ח'אן יונס, לכן זה לוקח את הזמן, נכון שדדלו את הכוחות, ישנם שם ארבע חטיבות היום, חטיבות חשובות מאוד, מרכזיות מאוד, איכותיות מאוד, כולל מגלה, נגוז, חטיבת הקומנדו וחטיבה 7 של השריון, מלוחמי המגלן נפצעו שם שניים באורח קשה, בשתי תקריות שונות, וזה מלמד שיש שם לחימה, והפעילות תימשך שם, ואז כאשר ישלימו את כל הפעילות מסביב, יגיעו גם לרפיח. זה לא יקרה לא השבוע ולא בשבוע הבא. ישנם תוכניות, ישנו צוות שלם שעובד על הפעילות ברפיח, היא תצטרך להיות אחרת, שונה, לשנע את האוכלוסייה שם. לא רק הסיפור של המצרים, גם הסיפור ההומניטרי, בהחלט עומד לנגד עיניהם של קברניטי ההחלטות, מקבלי ההחלטות וכמובן
כן, המדינה. אתה יודע, קובי, כשאתה מדבר עליהם, כשאתה שומע את ההצהרות, גם של השר בני גנץ וגם של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול בערב, אתה למד שבעניין הזה של רפיח אין חילוקי דעות. כלומר, צהל מתכוון לפעול ברפיח, ואת זה אנחנו נראה מן הסתם, אולי תוך מספר שבועות.
כלומר, זה לא האם יפעלו, אלא רק מתי.
מתי יפעלו, בדיוק.
צדקת, פעם שנייה שאני אומר, פעם לך בצהל, נכון? ברור שיפעלו. ישנם צוותים שעובדים בדקות הללו שאנחנו מדברים. התקיפות עכשיו נמצאות מעיקר מן האוויר. גם הבוקר הזה, אם מדברים על חדשות, כי אנחנו בסופו של הרדיו גם חדשותים, אז רק הבוקר הזה, לפנות בוקר, תקיפה של מסוקי קרב של חיל האוויר, של מבנה בתוך רפיח, שבו יש 7 הרוגים לפי דברי הפלסטינאים, כמה אני חייב להסתמך עליהם, תקיפה גם מן הים לעבר המרחב הזה, אז זה מה שיהיה כרגע בתקופה של החודש הקרוב. האוויר באזור מחנות המרכז, פעילות קרקעית במחאן יונס ופעילות אווירית ברפיח.
וצריך לומר שרואים איזשהו לחץ מסוים מכל מיני מדינות בעולם, אל תיכנסו לרפיח. ישראל כבר עמדה בפני לחצים לא פשוטים גם לפני התימון הקרקעי ובמהלכו, ואמרו תיזהרו, וישראל עשתה מה שהיא צריכה לעשות, ואומנם בזהירות רבה, אבל עשתה מה שצריך לעשות, לא צריך להתרגש יותר מדי מהעולם, כולל לא מביידן, צריך לדעת להתנהל איתו. טוב, נסתפק בזה, שיהיו בשורות טובות, קובי.
תודה
על הדיווח הזה. בוקר אור. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, מצב ביטחוני, מה אתה
עושה? אני הייתי פותח דווקא מהכותרת הראשית הבוקר בעיתון ישראל היום. תראה, מצד אחד אני שומע את נתניהו אתמול בערב, מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה בכל הנוגע לרשות הפלסטינית, מדינה פלסטינית, הוא מדבר על זה בצורה מאוד ברורה. ומהצד השני אנחנו רואים הבוקר כותרת שמדברת על כך שנתניהו, ראש הממשלה, שוקל להשלים עם ההכרה האמריקנית במדינה פלסטינית בתמורה ליחסים היסטוריים עם ריאד. ואני רוצה שתעשה לנו אולי סדר, חבר הכנסת קלנר.
אז תראה, אולי על חוסר קליטה, אני לא שמעתי מה הכותרת של ישראל היום, כי לא הספקתי לראות עדיין.
לא הספקת לראות אותה? אז בצלאל, בוא תספר לחבר הכנסת קלנר מה הכותרת, שבעצם ראש הממשלה נתניהו שוקל להשלים למעשה עם ההכרה האמריקנית במדינה פלסטינית.
כן, במסגרת כל הפריצת הדרך מול סעודיה, מול ערב הסעודית.
הבנתי. אז לא יודע, אני לא מכיר את הכותרת של ישראל היום. אני חושב ששום דבר בעולם לא שווה את שום נורמליזציה עם אף מדינה בעולם. לא שווה בשביל שאנחנו נכניס את עצמנו למצב התאבדותי. מדינה פלסטינית עם התאבדות של מדינת ישראל. אנחנו אחרי השביעי באוקטובר צריכים כבר להבין את זה. הייתה מדינה פלסטינית קטנה בעזה, מדינה פלסטינית הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מאיימת במקומות אחרים. זה גזר דין מוות למאות עשרות ומאות אלפי יהודים במדינת ישראל. אנחנו יודעים בדיוק מי זאת הרשות הפלסטינית, במה הם תומכים, למה הם מחנכים. הם מחנכים לזה שלמדינת ישראל אין זכות קיום בשום מקום, אפילו סנטימטר רבוע פלסטיני מהים עד הנהר מבחינתם, וכמובן מתגמלים רצח, מחנכים לטבח של יהודים, שזה הדבר הנעלה ביותר, מתגמלים את זה גם מבחינה כספית, ומהללים את הטבח של השביעי באוקטובר.
תגיד, ואת כל מה שאתה אומר עכשיו, הקמת מדינה פלסטינית זה גזר דין מוות לעשרות אלפי יהודים, ישראלים, זה האמריקאים, לא רואים את כל הדבר הזה?
אני לא יודע מה האמריקאים רואים. האמריקאים לא תמיד, האמריקאים יש להם את האינטרסים האמריקאים, ולא תמיד הם גם רואים את נכונה את המציאות פה במזרח התיכון. אני יכול להגיד לך עובדתית שהאמריקאים שגו עד היום בהרבה מאוד תחזיות שלהם שקשורות למזרח התיכון. זה לא חדש. גם ברק אובמה דחף פה לשתי מדינות וקווי 67. גם קלינטון היה שושבין של הסכמי אוסלו שהביאו לכאן את המרחץ הדמים היום ונורא. אז האמריקאים זה לא, זה שהאמריקאים ידידים טובים ולאו דווקא וכוונותיהם כנראה לא זדוניות כלפי מדינת ישראל, לא הופך את האמריקאים לאנשים שעל פי המשק דבר וכל מה שהתחזיות שלהם הוכחו כנכונות. אז אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו ובמיוחד לאינטרסים הקיומיים שלנו, ואנחנו גם לא יכולים לסכן את עצמם ולקחת סיכונים. אחרים אולי יכולים לקחת סיכונים. אנחנו חיים פה, אנחנו נמצאים בבית שלנו, אנחנו נמצאים פה 9 מיליון, 8 ומשהו מיליון יהודים שנמצאים, 10 מיליון אזרחים במדינת ישראל שנמצאים פה בין 70 זאבים שרוצים לטרוף אותנו. אנחנו פה לא לוקחים סיכונים, כי הסיכונים האלה הם לא סיכונים ב...
וכשאתה מדבר על סיכונים, חבר הכנסת קל... כן, וכשאתה מדבר על סיכונים, סיכונים בחיי אדם, עסקה לשחרור חטופים...
חיי המדינה, חיי האומה אגב, לא חיי אדם אפילו, זה חיי האומה.
הכל ביחד. עסקה לשחרור חטופים. צריך לעשות איזושהי עסקה, אמנם לא בכל מחיר, ונתניה עומד איתן בעניין הזה, אני חושב שגם הקבינט איתו, ככה עושה רושם לפחות. מה אתה חושב? מה צריך לעשות בהקשר הזה?
אני חושב שהייתה בשבוע שעבר נקודת מפנה, במבצע ההירואי של מדינת ישראל, של צבא הגנה לישראל, של שחרור החטופים. המבצע הזה הוכיח ש כל הכלים על השולחן, והוכיח גם לצד השני שאנחנו מסוגלים לבוא ולפעול במגוון שונה של כלים. הדבר הזה כמובן משנה ומשפר את התנאים במסע ומתן מול השטן הנאצי הזה. לעומת זאת קריאות הפוכות של בכל מחיר או עכשיו, או אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה וקדימה ועכשיו ומהר מהר מהר, זה יוצר בדיוק את האפקט ההפוך. לכן אנחנו, המציאות שנוצרה בשבוע שעבר היא מציאות שמשפרת את העמדות שלנו במסע ומתן. אני
אבל
לא...
אבל אומרים לך, חבר הכנסת קלנר, אומרים לך ובצדק, אני מסכים איתך עם הקריאות מהר מהר ועכשיו עכשיו שזה רק משרת את חמאס. אני מסכים איתך לחלוטין בדבר הזה, אני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל מסכימים עם מה שאמרת עכשיו. אבל אומרים לך גם שבפעולה הירואית כזו או אחרת, עוד פעולות שנראה אולי של צהל, אי אפשר לשחרר את כל אותם 134 חטופים. כלומר, זה רק במסע ומתן.
132.
נכון, ולכן אני לא חולק בקטגורית, אני רק אומר שגם במסע ומתן אנחנו משפרים עמדות כשאנחנו מוכיחים שיכולות, יכולות צבאיות ויכולות אחרות פרט למסע ומתן. אנחנו משפרים את היכולות שלנו מול אותו שטן שמחזיק באותם בני ערובה. עכשיו, ואני אומר לך, ואני אומר לך מעבר לזה, פונקציית המטרה נשארת אותה פונקציית מטרה. השמדת חמאס. מדינת ישראל לא תוכל לחיות עם חמאס לידינו, עם הישות הנאצית המטורפת הזאת שטבחה בנו. זה דבר, זה מה שקרה בשביעי באוקטובר בשמחת תורה, זה אירוע היסטורי מכונן. אם אנחנו, והתגובה עליו צריכה להיות היסטורית מכוננת כזאת שתהדהד דורות קדימה בעם ישראל, וגם תהדהד לכל המרחב כולו כבר בתקופה הקרובה, מה קורה למי שמתעסק עם מדינת היהודים ומבצע בה טבח כזה.
בהחלט. אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר לבחירות. פוליטיקה, אני רוצה להשמיע לך שאלה ששאל אתמול כתבנו מוטי אלפרין את ראש הממשלה במסיבת העיתונאים ותשובתו של נתניהו, בוא נשמע.
אדוני ראש הממשלה, שבוע טוב. אני אשמח לשמוע את התגובה שלך להצעה של השר מיקי זוהר לקבוע מראש שהבחירות יוקדמו ויתקיימו מיד אחרי המלחמה, ומה זה למעשה אומר את העובדה שהקולות האלה נשמעים לא מהאופוזיציה אלא מתוך הליכוד, אנשים שקרובים אליך?
הבחירות יש להם תאריך, זה עוד כמה שנים, ואני לא מציע לעסוק בזה בתוך המלחמה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו זה בחירות ועיסוק בבחירות, משום שזה מיד יפלג אותנו. ואם יש דבר אחד שהחמאס מחכה לו, שנלך באמת למאבק פוליטי כזה, אנחנו צריכים כרגע אחדות. זה לא אמירה, זה לא ספין. זה לא איזו אמירה שאני אומר מן השפה אל החוץ. אנחנו צריכים להתאחד. יש לנו עוד רבע מהכוח הלוחם המאורגן של החמאס לחסל, ואנחנו נחסל אותו. אנחנו מטטים את השטח עם, לגבי המחבלים האחרים.
טוב, פה הוא עובר כבר לענייני המלחמה וכולי. השאלה היא, בחירות בזמן, בעוד כמה שנים, כמו שאומר נתניהו, או ביום שאחרי הבחירות? מה דעתך, חבר הכנסת קלנר מהליכוד?
יום שאחרי המלחמה התכוונת.
כמובן.
אני, כן, אז אני אומר את זה ככה, ואני חושב שראש הממשלה אמר את הדברים בצורה הנכונה. אנחנו כרגע במצב שבו הלכידות של, גם של הלוחמים וגם...
עזוב עכשיו, עכשיו אין ספק, עכשיו לא עושים מלחמה ואף אחד לא הולך, סליחה, לא עושים בחירות וכולם מסכימים על זה, פחות או יותר.
לא, לא נכון, לא נכון, אתה לא הסתובבת באיילון.
נכון, אז יש כמה שלטים באיילון, פוליטית, במערכת הפוליטית.
כמה שלטים, תראה, קמפיין שלם עושים עכשיו, בחירות עכשיו, 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 הם רוצים אחרי, הרגע הם רוצים בחירות, עכשיו, זה מה שלחוץ.
אני שאלתי על היום שאחרי המלחמה.
טוב.
ביום שאחרי המלחמה, הרי ביום שאחרי המלחמה נדון על כל הדברים שקשורים ליום שאחרי המלחמה, אנחנו נבדוק את הדברים, אנחנו נחקור את כל מה שקרה כאן, אנחנו נפיק לקחים, אנחנו נסיק מסקנות, אנחנו צריכים כרגע, מה אתה אומר, בוא נדבר
כאן. לא, למה אני מחדד את השאלה הזו? כי אני רואה כותרות אתמול בלילה אחרי התשובה הזו של ראש הממשלה, בשם בכירים בליכוד, בחירות עוד כמה שנים, אחרי המלחמה הוא יסיים את תפקידו. מתוך הליכוד.
תראה, קודם כל, זו כותרת שבאה ומדברת בשם אנשים אנונימיים. אני לא מכיר ולא יודע להתייחס לאנשים אנונימיים. אנשים, ומי האנשים האנונימיים האלה? האם האנשים האנונימיים האלה הם שרים? האם הם חברי כנסת? האם הם ראש עיר לשעבר? ראש עיר בהובר? ראש מועצה? חבר מרכז?
האם הם קיימים בכלל או שזה רק במוחו הקודח של הכתב? אתה יודע, זה גם אופציה.
כן. ואתה יודע, לפעמים הם משל אפילו לא היו האנשים האלה, וגם את זה כבר ראינו. אז אני, אתה יודע, אתה רוצה לראות כמה כותרות היו על בכירים בליכוד שאמרו כל מיני דברים לפני שנה ושנתיים ושלוש וארבע, אני מכיר את זה כבר, אתה יודע, מלפני ולפנים.
יועילו הבכירים ויגידו מי הם.
קודם כל, אם יש בכירים כאלה, יישבו ויגידו מי הם, אם בכלל הם קיימים.
ולא כל מישהו בליכוד הוא בכיר גם, כן, בסדר.
בדיוק, הבכיר, מי זה הבכיר? זה העיתונאי שהחליט שיש מישהו בכיר, ולכת עדיין, וזה בהנחה שבכלל מישהו דיבר איתו. אבל, ולא פרי דמיונו, אבל נניח שבאמת יש כזה אחד, אז מי, מי אמר שהוא בכיר בכלל? ואיך בכלל קובעים מי הוא בכיר? כן, הבכיר שלי ולא הבכיר, והבכיר שלך, והבכיר שלו זה לא אותו אחד. בוא נדבר, זה אפילו לא נאמר שר בכיר או חבר כנסת או מישהו מכהן. תראו פעם מישהו בכיר, לכת עדיין על מי מדובר. עכשיו אני אומר לך ככה, מה שבאמת חשוב לציבור הישראלי, אני חושב שאנחנו כל הזמן שוכחים את זה, כי אנחנו כבר הרבה זמן במלחמה, ואנחנו לא רגילים למלחמות כל כך ארוכות, ובאיזשהו מקום גם לפחות העורף חזר לשגרה, אבל אנחנו במלחמת קיום, אנחנו בדרום וגם בצפון, במלחמת קיום, על המשך קיומה של מדינת ישראל. אם אנחנו לא מנצחים את המלחמה, אז חלילה, חלילה, אז אנחנו במציאות קשה מאוד, בעייתית מאוד, ולכן היום, והמציאות היא לא פשוטה, ראש הממשלה מתמודד עם לחצים אדירים, אני חושב שהוא האדם הנכון, במקום הנכון, ברוך השם שיש לנו אותו, להתמודד מול הלחצים האדירים האלה שמופעלים עלינו מבחוץ כרגע, כי זה, אם אנחנו לא מנצחים את המלחמה, ולסיים שלושת רבי מלחמה, זה לא לנצח את המלחמה. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה, אנחנו צריכים לכבוש את רפיח, אנחנו צריכים למוטט את חמאס עד הסוף. אנחנו צריכים לשלוט בשטח לאורך שנים. אנחנו צריכים לבוא ולהדהד היסטורית את מה שקרה כאן. את הניצחון הישראלי אחרי מה שקרה בשמחת תורה. זאת המטרה. אסור להסיר עיניים מהמטרה הזאת, וזאת המטרה היחידה של העם היהודי בארץ ישראל היום.
נסתפק בזה, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. תודה שדיברת איתנו. בשורות טובות.
בשורות טובות. שבוע טוב.
תודה, בוקר טוב.
טוב, אז אין בחירים בליכוד, והבנו את הנקודה, ולא כל כותרת שכל עיתונאי הופך למשהו.
לא, זה היום למדו את השיטה, אתה יודע.
היום?
כן, אבל שכללו אותה. עיתונאי שאף אחד לא מדבר איתו, נגיד, אז הוא ממציא משהו, הוא אומר בחירים בליכוד, בחירים בשס, בחירים במחנה הממלכתי, בחירים, בחירים, בחירים. לך תחפש את הבחירים האלה אחר כך. אנחנו מכירים את העבודה הזאת.
לפחות זה היה גורמים בליכוד, הייתי איך שהוא נוטה להאמין. ברגע שהוא הפך את אותו זוטר לבכיר, ואני לא יודע אם הוא הפך מישהו באמת לבכיר, אז רוצה לשרקר יחיק עדותו. טוב, בוא נצא לפרסומות, ואומת נדבר על בחירות מוניציפליות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם המועמד לראשות עיריית צפת, יוסי קקון, משס, שלום יוסי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, תעשה לנו קצת סדר רגע בפוליטיקה המקומית בצפת, פשוט אני לא מכיר, אני מכיר רק אותך שכמתמודד. מי מתמודד מולך לראשות העיר?
אז אני אעשה לך קצת סדר. יש פה את ראש העיר המכהן, שוקי אוחנה, שמכהן בקדנציה האחרונה. לפני כשנה בערך, מגזר החרדי ולא רק, גם מגזר הכללי, הבינו שכנראה במצב הקיים אי אפשר להמשיך. חיפשו מועמד שיהיה מוסכם על כולם. שלב ראשון, לא מצאו מישהו מתוך צפת, כמו שנאמר, אין נביא בעירו. ונקראתי לדגל. אני הייתי תושב צפת הרבה שנים, המשפחה של אשתי מצפת, עשיתי פה פעילות בעיר צפת.
כלומר, אתה לא מתוך צפת, אבל אתה מכיר את צפת טוב.
אני צפתי ולא צפתי, כן.
כן, יש קשר משפחתי. אז אתה מועמד שמי תומך בך, איזה מפלגות?
אני הייתי תמיכה ממפלגת חב"ד, מסיעת חב"ד, מסיעת דגל, אגודה, שס כמובן, שאני רץ גם מטעמה, מסיעת רק של שלום אלבז שרץ לרשות. מהציבור הכללי, וברוך השם עוד הרבה תמיכה בקהילות...
כמה זה ב...
רגע, אבל עדיין לא ענית לי. מי מתמודד מולך?
שוקי אוחנה, ראש העיר המכהן.
לא הבנתי את זה.
כן, כן.
ראש העיר המכהן מתמודד מולי, ובנוסף יש את הסגן שלו, שגם מתמודד מולנו, גם מולי, גם מולו, לראשות העיר, ארקדי ברס.
עכשיו, אם מחברים את כל אם מחברים את כל מה שהזכרת עכשיו, את חב"ד, אגודה, דגל, ש"ס ביחד, המספרים מתכנסים לכדי ניצחון מובהק שלך, או שזה על חודם של קולות?
מבחינה מספרית אנחנו עומדים על ניצחון בעזרת השם, אבל שוב, זה אחד תלוי בשני, זאת אומרת, הניצחון יגיע על ידי עבודה קשה, אבל אנחנו עובדים קשה, בתוך הקהילות שלנו, מחוץ לקהילות שלנו, אצל קהילות אחרות. רוצים לנצח על בטוח.
ואתה מרגיש השפעות, של הפוליטיקה הארצית בין המפלגות החרדיות על האפשרות שאתה תיבחר או לא תיבחר? כלומר, זה גולש גם לצפת?
אני אגיד לך, זה שונה מכל מקום אחר. זה לא שאני הייתי מעומד, ואז באו ותמכו בי. הם הביאו אותי לפה. דגל הביא אותי לפה. אגודה הביאה אותי לפה. זה לא שאני הייתי והם תמכו בי. לכן אני לא רואה שזה משפיע. אני יודע שגם אם ניסו להשפיע, הנציגים שלנו פה נלחמו על זה. כל הכוח שזה לא יהיה. כי אני באמת נציג של כולם.
כלומר, הנציגים המקומיים, הנציגות המקומית בלמה את הנציגות הארצית בסיפור הזה.
מי להתערב?
אני חושב שכבר לפני חצי שנה שהדבר הזה התבשל וקרה מור וגידים והגעתי לצפת, זה היה ברור לכולם שפה לא עושים שום עסקאות. כאן אנחנו עושים פה מהלך כדי לנצח, כדי להביא שינוי לעיר. וברוך השם, אנחנו רואים שזה לא משפיע.
תגיד לי, בהנחה שמאזינים לנו תושבי צפת, האמת שכן, מאזינים לנו, אני נמצא שם מדי פעם בעיר הזו. מה אתה הולך לתת לתושבים? כלומר, איך אתה פונה לתושבים עכשיו? מה אתה הולך לשנות שם בעיר צפת? זה מעניין אותי.
אני אגיד לך, אני הייתי שמח לדבר איתך על חלומות מאוד גדולים שלי פה בעיר צפת.
תן לי את החלומות הקטנים.
ארבע שנים. אז זהו, אני אתן לך את הקטנים כי הם הגדולים פה. אני חושב שהחלום הראשון שכל תושב צפתי זה להחזיר את העירייה לתפקד. וזו המשימה הראשונה שלי. יש לנו לצערי היום עירייה על כל אגפיה, לא מתפקדת, לא עובדת, כמעט בשום מקום, וכל דבר גורר אחריו הרבה הרבה דברים אחרים לא טובים, אם זה בבנייה שהיא בנייה ואין התפתחות, אז יש הרבה בנייה לא חוקית, אם זה בנושא של חינוך שלא נבנית אף כיתה בחמש שנים האחרונות, אם זה ברווחה שאין מנהל רווחה, אין עובדים סוציאליים, אין כמעט לשכת רווחה, אם זה בתשתיות, שבכל מקום אתה הולך ואתה רואה בורות ו... מדרכות שבורות.
למה אין ואין ואין? כל הדברים האלה שהזכרת עכשיו, רגע, כל הדברים האלה שהזכרת עכשיו, למה לא נבנתה כיתת לימוד חדשה אחת בכל החמש שנים האחרונות? מה הסיבה?
אני חושב שאנחנו רוצים להתחיל את השבוע בחיובי, אבל...
לא, אני מנסה להבין את שורש הבעיה.
היה ראש עיר, איפה הוא היה?
כלומר, אם אני תושב צפת, זו השאלה שאני שואל עכשיו. למה חמש שנים, כששוק יוחן הראש העיר שם, העירייה לא תפקדה ולא נבנתה כיתת לימוד אחת?
השאלה הזאת באמת צריך לפנות אותה לראש העיר קיים. המציאות היא מראה שלא התקדם בשום תחום, ומילא לא התקדם, זה גם בסדר, אבל הלך אחורה. אנחנו מדברים על 160 מיליון שקל גירעון, וזה לא בני ברק וזה לא ירושלים, זה עירייה עם 300 מיליון תקציב. זאת אומרת, 50% מזה זה בגירעון, וזה לא היה בתחילת הקדנציה. היה פה חוסר תפקוד והתפוררות של העירייה בחמש שנים האחרונות. וכמו שאתה רואה, הלכו והביאו אותי מרחוק.
ובתקופת המלחמה, העירייה כן מתפקדת?
תראה, אנחנו חשבנו שכן. בשבוע שעבר שקיבלנו פה כמה טילים, הבנו מהר מאוד שלא, כי אתה פתאום רואה שהיה 4.5 חודשים לתפקד ולשפר ולייעל את המקלטים ואת המרחבים המוגנים. ואתה מגיע לכמה טילים שנופלים, ואתה מבין שיש המון המון מקלטים עדיין שלא מטופלים.
שקקום, כך משהו, שבוע שעבר, אני חייב לומר לך את זה כאן בשידור, שבוע שעבר כשהיה את הירי הזה המסיבי לצפת, אני ראיתי בסרטון את התלמידים שפשוט לא היה להם לאן להימלט בבית הספר בצפת, אומר לך את האמת, שאלתי את עצמי, למה מחכים כאן? שמה,
אתר קרוונים, שרקטה נפלה 200 מטר ממנה.
עזוב, אני אתאר למאזינים. ראיתי את הסרטון בצלאל. ראיתי את הסרטון בצלאל, הזדעזעתי, שאלתי את עצמי, למה מחכים בעצם? שמה, שיקרה אסון?
אז אני אגיד לך, קודם כל ראי את הסרטון אחד, והיה הרבה דברים שלא היה סרטונים לצערי. אני אישית, זה תפס אותי בסופר, ורצתי להוציא את הילדים שלי, כי הם נמצאים במוסדות בלי מיגון. וזה באמת מצב קטסטרופלי, ובסוף אנחנו צפת, אנחנו עיר שספגנו הרבה, הייתי פה במלחמת לבנון השנייה, ספגנו פה הרבה טילים. ויש לך כל כך הרבה זמן להתארגן, אתה מטעם הליכוד, אתה מקושר לכולם, תטפל בזה, תדאג לזה. מה ביקשנו? לא יותר מדי. אתה רואה שגם ברגע לפני בחירות, שאתה רוצה להוכיח את עצמך, שאתה רוצה לצאת, כנראה שאין יכולת אמיתית, ואין קשרי ממשל, ואין עירייה מתפקדת כדי להביא את זה לידי ביטוי. ואני אומר שוב, כששאלת אותי מקודם, זה המשימה הראשונה שלנו. קודם כל, להביא את העירייה על 500 עובדיה, עם התקציב הגדול שיש לה, לתפקוד רגיל, קודם כל, שבנאדם ירצה שירות ברווחה, או בחינוך, או בספורט, או בכל דבר אחר, יקבל אותו.
כן, ולהדביק גירעון בהיקף כמו, גדול כמו שתיארת, 150-160 מיליון, זה באמת עבודה קשה תהיה, וגם יהיה קשה מאוד לתת שירות תקופה עד שמתאזנים. לא משימה מאוד לא פשוטה. טוב, נאחל לך בהצלחה, יוסי קקון.
רגע, שאלה לסיום, באיזה רוב תיבחר לדעתך?
זה הרבה תלוי בעשרה ימים הקרובים.
עזוב תלוי, מה אתה מעריך? באיזה רוב? 60 אחוז? 55 אחוזים? מה?
אתה תעלה אותי יום אחרי ותשמע לי את ההקלטה ותראה שאני הייתי פחות ממה שאני חושב.
אהבתי את הגישה. אהבתי את הגישה, בצלאל, אתה יודע למה?
בענווה ובצניות.
קודם כל, כן, הוא יודע שמספרית הוא אמור לנצח, אבל הוא מסתובב כניצחון בכיס. צריך לעבוד קשה. הוא אומר לך, יום אחרי הבחירות, תעלה אותי, אני אשאל אותך באיזה, אני אענה לך באיזה רוב ניצחתי.
טוב, קבענו רעיון ליום רביעי הבא. יוסי קקון, האיש הנכון בצפת. מועמדם של המפלגות החרדיות, צריך לומר, כי לפי מה שתיארת פה כולם איתך, חשוב מאוד, עיר חשובה, גם. מארבעת ערי הקודש שלנו, אז בטח ובטח שזה חשוב, נכון. שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה, שבוע טוב.
בהצלחה יוסי.
להתראות. טוב, בוא נצא לעוד הפסקה קצרה, ואחריה נדבר על הפוליטיקה הארצית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר
טוב. בוקר טוב.
אני רוצה כבר להתחלה לצרף את איש המספרים של דגל התורה, הרב אברהם ובר, לשיחה. אולי יהיו לו גם תובנות על מה שאיתי ידבר.
הוא אמנם דגל התורה, אבל הוא איש המספרים, אין ספק. הוא מבין בנתונים כמו שצריך.
הרב ובר, שלום.
בוקר טוב לך ולאיתי.
ולדוד.
אה, לדוד.
לך הוא התכוון לדוד, אז זה בסדר. איתי, מה קורה בבני ברק? חשפת כאן ביום חמישי בלילה בקבינט משהו שאמור להטריד קצת את תושבי בני ברק.
או שכן או שלא. אתמול התקיים כנס של ש"ס, אחרי שבשבוע שעבר היה כנס של דגל התורה ואגודת ישראל. בכנס הזה מגיע אריה דרעי, מדבר על הכל, על חיזוק הכוח במועצה, על הסיבות שהוחלפו כל הנציגים וכו' וכו', אבל דבר אחד הוא לא מדבר, זה כמובן הריצה לראשות העיר של השר אוריאל בוסו. האם זה עדיין ממשיך? לא ממשיך. מה שכן הוא מבטיח, אוריאל בוסו יישאר יושב ראש סיעת ש"ס למשך החמש שנים הקרובות, כלומר אפילו שהוא לא יחיין כראש עיר, ספק אם יהיה פתק בכלל של אוריאל בוסו בקלפי, אבל הוא ינהל את הסיעה, כך אומר אריה דרעי. ומה שפרסמתי ביום חמישי בקבינט, כמו שאמרת, זה בש"ס עדיין לא החליטו איך אוריאל בוסו ירד מהבמה. אנחנו יודעים שיש דיל בין גור לש"ס בשאר הארץ, זה בבית שמש, באלעד ובמקומות נוספים, גור ביזנס כמובן, ובש"ס חוששים שעכשיו אם יכריז אוריאל בוסו על הסרת מועמדותו מרשות העיר בני ברק, הדבר הזה יפגע בהם בהצבעה למועצה, למועצת העיר, שבעצם שם הקרב הגדול, הקרב הקשה, הוא על המועצה, למי, האם לדגל התורה ושלומי אמונים יהיה גוש חוסם נגד זייברט או לא, ובשל כך הם ממתינים שזה מישהו יעתור, אולי וידר, אולי אחרים, לבית המשפט על מנת לפסול את אוריאל בוסו שלא מתגורר בבני ברק, אבל כרגע נכון לשבוע...
כלומר, הציגו לנו מועמד קש ששמו בוסו.
לא, אני חייב לומר למען ההגינות שבוסו לא היה מועמד קש מהרגע הראשון, אבל לפי התפתחות העניינים אנחנו יודעים שבסופו של דבר כרגע יש דיל שלא, מבחינתה של ש"ס לפחות, לא מצדיק את הרצתו של בוסו עד הסוף, וכרגע מנסים למזער נזקים. אני לא רוצה לומר שהייתה פה כוונת זדון מההתחלה להריץ מועמד קש.
למה אתה לא רוצה לומר?
כי אני לא יודע מה היה בלבבו של אריה דרעי כשהוא החליט להריץ אותו, אתה יודע, אנחנו בסך הכל...
כן, אבל למה... אני אגיד לך, איתי, רגע. למה לא מדברים עכשיו ברור עם הציבור ואומרים, תשמעו, אוריאל בוסו המוכשר...
זה משהו אחר, אני מסכים איתך.
המוכשר ביותר, רגע, אוריאל בוסו המוכשר ביותר, אני באמת חושב שהוא איש מוכשר, הוא איש טוב, הוא איש חסד, והוא איש ציבור מהמעלה הראשונה. אבל למה לא מדברים לציבור ואומרים, חבר'ה, בוסו לא מתמודד לראשות העיר. אין באמת התמודדות לראשות העיר.
אני אסביר לך מה הבעיה. ברגע שאתה בא עם סקרים, ולא בפעם הראשונה, אם זה סקר של שבוע שעבר, וסקר של לפני חודש, שאוריאל בוסו יש לו סיכויים לנצח את ראשות העיר, וזה לא משנה אם זה סיכוי של 40% או רק 38%, שזה מצביע שעס הספרדים. ואז אתה אומר, אנחנו מושכים, ובכלל לא מתמודדים, לא נותנים את האופציה שהוא יתמודד בכלל, זה בעיה כלפי המצביעים שלך, ולכן באמת הרי דרי נמצא פה באיזשהו מלכוד לפי דעתי.
טוב, ערבי בר.
אוקיי, אז בוא נדבר על בני ברק, אם התחלתם.
לא, כן, אני רציתי לשאול אותך על עוד מקום.
לא, אני רוצה להגיב, אני רוצה להגיב על זה.
דבר.
אם אנשים יקבו אחרי הדברים, יבינו שהדבר הראשון, במלחמת ש"ס עם אנשי יהדות תורה, ואני אומר כלל יהדות תורה, הדבר הראשון שהם עשו, כיוון שהם כסו על אשדוד, שיהדות התורה תמכה בסרי ולא בלסרי, שמו את בוסו. בואו, כדאי שאנשים יזכרו, אנשים שאוכלים
חצי שנה מהיה. תמכה בלסרי ולא בסרי.
לא משנה, כן.
לא, תמכה בלסרי ולא, יהדות תורה תמכה בלסרי, ואריה ולא בסרי. בואו, שם התחיל כל הבלגן גם. לא שלי,
בעיה, אלא... ואריה דרי לא תמך בברק סרי, בואו נזכיר, הרב עבר.
בואו. איתי,
הרי דרי תומך באבי אמצלם, מה זאת אומרת? הוא כרגע מועמד לרשותר, אני לא יודע על מה...
נו באמת, באמת, זה מה שמראה. מראה שכנראה אריה חושב שאנשיו הם לא חכמים מספיק. ולכן הוא גם לא מוריד את אוריאל בוסו. חושב שלא יתפסו את זה, הוא לא ידבר על זה. כנראה, זה הסיבה. כיוון שמי שקרא הוא תמך בברק סרי, בוא, רק אחרי זה ראה שזה לא ילך בדיוק, אז הוא כדי, כיוון שמין שאנשים לא בדיוק הצביעו, שם את, שלחת אריאל, ואז כבר אריאל בוסו כבר היה בבני ברק, ומשם מתחיל הסיפור. ואז מה שקרה אחרי שדגל התורה חתמה לזייברט, וכולם יודעים מה התוצאות, לא תוצאות של 38% ספרדים בבני ברק, בואו תפסיקו כבר לדמיין, באמת. אז לכן בואו כדאי
שנדע... רגע, הרב ובר, אולי באמת אין לנו את המספרים של בני ברק, להערכתך, מה המספרים? האם דגל התורה מחזיקה בחצי מהמועצה?
לא, דגל התורה לפחות בין, דגל התורה נע בין 40-50%, אבל 40% בוודאי יש לה.
נראה את זה בקלפי?
כולל הפלג? רגע, כולל הפלג או לא כולל הפלג?
לא, לא קשור הפלג.
לא כולל הפלג, כלומר הם יותר, הם קרוב ל-60%, כי הפלג הם 3 מנדטים כרגע. אז אתה אומר, הליטאים לבד בבני ברק 60%.
קודם כל תרשום לך, הפלג הוא לא 3 מנדטים, כנראה יש 2 מנדטים.
היום, כרגע, בעולם המועצה, מה? אני מדבר על הנתונים שאנחנו כבר יודעים.
עבור, המספרים שאתה יודע, כיוון שמה שקרה בהסכם הקודם, כדאי שאנשים ידעו פרטים.
לא, אבל בוא, עזוב אחורה, כי אני רוצה להתקדם, ואין לנו עוד הרבה זמן. יש לנו ממש עוד 3 דקות, ואני רוצה לשאול אותך, מהבנתך את המספרים.
אם פעם תאפשר לי פעם להוריד את האמת קצת, אז אני אשמח מאוד.
אתה יודע מה, אנחנו נעשה את זה עוד פעם באחד הימים הקרובים. דוד, תזכור שצריך להביא אותו השבוע, בדיוק. אני רוצה לשאול אותך על בית שמש. בית שמש זה באמת קרב מעניין ומאוד צפוף, ואני לא רוצה יותר מדי להתערב, אני גר בעיר, לא יותר מדי רוצה להביע את דעתי, ואתם מבינים
למה. בצלאל, זו הסיבה שתביע את דעתך, אתה תושב העיר, גם אני תושב העיר בני ברק.
למה לא? אבל למה לא להביע את דעתו? למה לא להסתכסך עם אחד מראשי הערים שם, שאולי בחור?
שני המועמדים חברים, אבל תרשו לי. לא יודע, אני אומר את הדברים בזהירות, ויש לי רושם, אפרופו מה שאיתי דיבר על בני ברק ובוסו, יש לי תחושה שהריצו את הבוטבול כדי בסוף לחבל במועמדות של שמואל גרינברג ולעזור לאליזה בלוך. לא יודע, תחושה. הרב הבר?
זה לא תחושה, זה המציאות. מה זה תחושה?
איך אתה מגיע לזה שזה המציאות?
כיוון שגרינברג היה המועמד הראשון, דגל התורה, מתוך כלל המפלגות, פלגי המפלגות יקרא לזה, הוא הגדול, ולכן באופן טבעי, אם היו רוצים באמת לשמור עלי, שהעיר תהיה חרדית, היה רצוי שיתמכו בשמואל גרינברג.
אני חושב שכל המועמדות, אפשר להציג כל דבר גם הפוך, זה בעצם נועד לבחירתה של הגברת בלוך באמת, כמו שבצלאל אומר, כי גרינברג שהוא רץ עץ לעשות דילים,
שמש אלעד, הוא לא חשב שהוא צריך את כל הסיעות החרדיות. אז לכן הוא נתקל כרגע בבעיה, ושישאר ככה. זה עובדה, מה זאת אומרת
לא מדויק?
כשהם הלכו לדיל בית שמש אלעד, הם ידעו שזה ידליק את שאר הסיעות.
תן הרב הבר לענות, יש לנו דקה.
ממש לא מדויק, לא מדויק, תנו לדבר.
דקה יש לך.
כשגרינברג, יש לי דקה, אז כשגרינברג הלך ועשה דיל, דיל עשה עם מישהו יחל. מה שקרה בזמנו,
מצוין, זה לא יכול להביא רוב, אז זה הכל, לא צריך להתעצמם, הכל בסדר.
רגע, רגע, רגע. אז הדבר ראשון, מתחילים אחד ועוד אחד, לא קופצים.
אנחנו חייבים לסיים, חברים.
אנחנו נעלה אתכם לשידור עוד
הפעם. נעלה אתכם לשידור עוד הפעם, הרב הבר.
בפגיעה של זייבר.
הרב הבר, אנחנו נעלה אתכם...
בוא נמשיך את השיחה הזו מחר. בוא נמשיך את השיחה הזו מחר בלי נדר, ונרחיב בזה בצורה יותר רגועה.
בינתיים תן לי רק חצי משפט לסיים, בצלאל.
להתראות איתה, להתראות הרבה.
מאזינים יקרים, מתכון מושלם לסלט, קחו עגבניה, מלפפון, כוסברה, לימון, גזר, דלעת, שימו את כל הירקות שאתם מכירים, תקצצו, דק, 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 תכינו לכם סלט טעים, זה פחות או יותר כל הבחירות לרשויות המקומיות.
לא הבנתי איפה הבאת את הקולינריה הזו על הבוקר.
שבוע טוב, יום טוב לכולם.
בשורות טובות, להתראות מחר בבוקר, להתראות, תודה לצוות שלנו כמובן. הייתה למוטי סגל ולקובי סגל ומוטי קופר, בלבל אותי עם הסלט שלו. להתראות, שבוע טוב.